אז ללימוד הזה בזמנו לימדתי במכינה קדם צבאית דת בביקה, והיה לי שיעורי תורה, תנ"ך, מדרש, חסידות, אבל בייחוד השיעור המרכזי שלי היה משהו שהמשכתי בעקבות סבא שלי זכרונו לברכה, הרב מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, וזה היה לימודים של פסוקי התורה, בראשית, מדרשים וכולי, אם זה דרך כזאת. ובמקביל, זה שיעור מוצלח, השיעור הכי עם הרייטינג הגבוה וההצלחה בתחום מה שזה עשה בחיים של אנשים, היה שיעור משתחררים מהמטריקס. היינו רואים בתחילת השנה את הסרט מטריקס, ועברתי עליו אולי 20 שיעורים ספק סדנאיים, איך משתחררים מהמטריקס. ומה? לא משנה, סרט בנים.
סרט מה?
סרט בנים. כזה מכות ואקשן וזה, אבל יש לו איזה קאץ' כזה, לא משנה, אבל למה אני מספר לכם זה? כי הוא היה את משתחררים מהמטריקס והיה את התורה. והמשתחררים מהמטריקס בהכללה זה היה להיות חופשי, להשתחרר, לצאת מכל מיני הרגלים בחיים, דברים שגם רכשתי לי קצת בתוך המסעות בעולם וכו'. אז לכאורה היה שני נתיבים שהם קרובים, אבל לא עד הסוף נפגשו. לא עד הסוף נפגשו של המסע האישי הפרטי, לעומת פסוקי התורה שלמדתי אותם בצורה יותר כללית, לאומית, פילוסופית כזאת, זה לא לגמרי נפגש. בעצם הלימוד הזה, יחד עם עוד כמה מרכיבים, עשה לי את החיבור. החיבור שבעצם לימוד התורה הפך להיות גם במקביל כלים מאוד אישיים. דרך בעזרת ימימה, אז התחברו לי כמה חלקים בחיים, נהיה יותר מקשה אחת. עכשיו, אני באופן אישי, אני מלמד את הימימה, אבל בוודאי זה מאוד, יש השיעורים אצל חלק מהמורים, זה יותר קלין, כאילו, ימימה נטו. ואצלי זה ימימה פלוס. זה תמיד מתחבר ללימודי התורה ולדברים האחרים שלי. אם מי שרוצה את התמהיל הנקי, זה פחות פה. אבל בכל אופן אנחנו נכנסים לתוך החלקים. אז המורה שלי, נגיד, אם היית שואל אותם, מה המרכז של הלימוד? אם אתם צריכות להגיד, מה המילה של הלימוד? מה זה? מה הציר המרכזי של הלימוד שלנו? למי שכבר נמצאת בקבוצה. למי שכבר ישבה איתנו, את אומרת חשיבה. למה? היית בקבוצה של...
לא, הייתי באף מקום. פשוט נראה לי, כאילו, יש שינוי חשיבה, שינוי מחשבה, לקבל את הדברים בצורה אחרת, לפעול בצורה אחרת.
טוב. מה את אומרת, איריס? לא, אין פה מבחן.
לא, זה באמת ההכרתית, זה באמת ההכרתיות.
כן.
זה נסוך על פני החיים שלך, החיים...
הכרתיות, אז תסבירי לי טיפה, מה זה הכרתיות?
משהו שמתבונן גם על... זה לא רק התבוננות, זה גם אתה צובר עם הזמן כלים... יש איזה מרחב פנימי שלאחר אתה מתחיל להבין אותו, ו... ובעצם אתה מבין שהכל מתנהל פה, ואתה מקבל כלים, ואתה גם לוקח פיקוד.
יפה, יפה מאוד. קודם כל, תראו את התרגיל הזה, והוא תרגיל נפלא של תמצות. כמו ילד בן 5 שואל אותך שאלה, משהו על הקדוש ברוך הוא בתורה, אוקיי, פתאום אתה צריך להגיד את זה פשוט וקצר, ולעניין. זה חזק. אתה עובר תהליך כשאתה צריך להגיד למישהו, טוב, אני יכול לדבר הרבה, אבל תגיד מה אתה רוצה. תגיד בקצר, מה זה הכרתי, מה זה זה. זה תרגיל נפלא לוותיקים, שכדאי לנו לעשות את זה גם לעצמנו, למחברת, מלאכה. לנסות לתמצת לעצמי מושגים בצורה פשוטה. אז המורה שלי, נגיד, תכף אנחנו נחזור למה שאת אומרת, כי באמת זה מושג יסודי, הנקודה של הכרתי.
זה האפקט של המנחה עושה את זה, כי אתה לא יכול לכתוב את הכל פתאום, אז אתה
גורם. האפקט של המלאכה, נכון, נותן תמצות.
גורם לך בור, כן.
תמצות, כן, זה הכוח הגדול של המלאכה. אז המורה שלי היה, המילה המרכזית שלו, הוא היה אומר, הציר של הלימוד זה ההתקרבות. התקרבות. הוא היה פותח את השיעור, כשהיה מגיע מישהו חדש או משהו כזה, אז הוא היה אומר, הציר של הלימוד זה התקרבות. בסדר? התקרבות. בכלל. אני תכף אסביר גם את המילה הזאת, אבל אני מאוד אוהב ומסכים. אני חושב שבאופן אישי כנראה, אני נוטה יותר למילה חופש. זה שייך לאופי, כל אחד יש לו את הדגש הפרטי שלו. אני שמתי לב עם הזמן שכנראה אני קצת יותר, נגיד התמהיל שלי נוטה יותר לשים את המרכז על המילה חופש. אבל אז תכף נסביר את הדברים האלה. אז מה זה התקרבות? קודם כל, הלימוד הזה תמיד יחזור למקומות מאוד פשוטים. השאלה, בוא נתחיל ממה שאיריס אמרה, השאלה הראשונה שאני צריכה להתחיל להכיר את עצמי, כמו שאדם הראשון אמר לו, אייקה, איפה אתה בעולם, מה קורה איתך? אני צריכה להתחיל להכיר את עצמי באופן רציף, לאורך היום-יום, איפה אני נמצאת, מה קורה איתי? והשאלה הכי בסיסית שאני צריכה לשאול את עצמי זה, האם אני קרובה או רחוקה? עכשיו, אם אני קרובה, נפלא מאוד, ואם אני רחוקה, אז איך מתקרבים? עכשיו, קרובה, למי את שואלת? אז באמת, המצב של קרבה פנימית הוא מצב, הוא מצב כללי, והוא בדרך כלל מתבטא בכל הממדים. בזמן שאני קרובה, אני קרובה לעצמי, אני קרובה למצב, אני קרובה לאחרים, ואני קרובה לקדוש ברוך הוא. אני קרובה. עכשיו, זה נשמע עדיין מילים מופשטות, נוריד את זה לצורה הכי פשוטה. למשל, כשאני נמצאת באיזשהו מקום בגוף שלי, והרצון שלי להיות במקום אחר לגמרי, אז אני רחוקה מפה. אני נמצאת במצב של ריחוק. ועכשיו, נניח שאני נמצאת במקום ואני גם רוצה להיות פה. עכשיו אני קרובה. עכשיו, אני יודעת גם מה ההבדל בחוויה שלי כשאני נמצאת במקום מסוים ואני רוצה להיות במקום אחר, דיינו אני רחוקה. אני יודעת איך החוויה שלי במקום הזה, בערב הזה, במפגש הזה, במצב הזה. אז אני יודעת שזה, זה עושה לי משהו בחיים, איך אני מרגישה אחרי זה, איך אני מדברת עם אנשים, מה עובר לי בראש בזמן הזה, מה אני מרגישה, כל זה אוסף שלם. לעומת זאת, כשאני מגיעה למקום שאני מאוד רוצה להיות בו, ואין פערים ואין התרחשויות, אז יש לי לפתוח, יש לי אהבה, יש לי מחשבות שמחות, יש לי הכל בכיוון. מה זה קרובה? קרובה זה שאני נמצאת עם בן אדם, עם הילדים שלי, עם חברה, עם לא יודע מה. עכשיו, האם אני קרובה אליהם או לא? באמת זו שאלה מאוד פשוטה, זה ממש לא מתוחכם. את קרובה אל הבן אדם הזה עכשיו? כן או לא? יש לזה סימנים? מה את מרגישה כלפי הבן אדם הזה? האם אני דוחה אותו שיפוטית כלפיו, מבקרת אותו, מרגישה אשמה, כל זה, או שיש מצב של התקרבות? עכשיו, אני נותן כל מיני דוגמאות, אבל הבסיס של הלימוד הזה זה נניח אם המשימה הכי ראשונית של לומדת זה ללכת הביתה ולהתחיל לבדוק באופן רציף ביומיום האם אני עכשיו קרובה או רחוקה. ועכשיו היא צריכה להתחיל לענות לעצמה על פי השפה הפנימית שלה. וזה צריך שהיא תשתכנע מזה. זה לא עוזר שאמרו בשיעור שלהיות קרובה זה ככה וככה, ולהיות רחוקה זה אומרת, אוקיי, זה צריך שאת תשתכנעי. עכשיו זה ממש משלי. בסדר, אמרו את המילה הזאת, אבל עכשיו אני מזהה שאני קרובה או רחוקה, ואני רושמת על זה. אני מציינת את זה לעצמי ואני רושמת את זה. מתחילה ללמוד את החוויה הזאת שנקראת קרובה או רחוקה. זה המושג הכי בסיסי של הלימוד. עכשיו, כדי להגיע למצב הזה, אני צריכה הכרה. הכרה זאת אומרת, חלק בתוכי שמסוגל להתבונן על מה שקורה לי. שבן אדם הוא לא הכרתי, אין לו, קוראים לו דברים, אבל הוא בכלל לא יודע אם הוא קרוב או רחוק מה קורה, ובטח קל וחומר לא לנווט את זה ולא לקבל הנהגה על הנפש. אז הכרה לצורך העניין זה החלק בתוכנו שהוא כמו צופה מלמעלה על מה שמתרחש בנפש, והוא שם לב מה המצב, ומכיוון שהוא שם לב מה המצב הוא גם יכול גם אחרי זה לכוון לאנשהו. בואו ניקח את הדוגמה הזאת של קרובה. אם את חושבת היום על היום שלך, את יודעת להגיד מתי היית קרובה, מתי היית רחוקה לאורך היום? רגעים האלה אני קרובה, רגעים האלה הייתי רחוקה. נפלא. אז, יש דברים שמישהי תגיע ללימוד הזה והיא תגיד, אני יודעת. תני דוגמה, מתי היית קרובה, מתי היית רחוקה.
היום
כאילו
משהו?
כן,
סתם
דוגמה. נפלא, בסדר, אז קודם כל את החוויה הזאת, ומי שיש לו איזשהו רקע במודעות עצמי או באיזשהו סוג של התבוננות או סתם יש לו חושים לזה, אז בדרך כלל הדבר הזה ברור. עדיין בלימוד הזה אנחנו עוד נעמיק את המושג הזה, כי למשל יכול להיות מישהו עם המון מודעות אבל הוא לא שם לב שהוא למשל שיפוטי במצב מסוים, והוא לא שם לב שהוא רחוק, הוא קורא לזה להיות קרוב. כן? שבן אדם יכול לחשוב, הנה, ממש, הנה, אני קרוב, הנה, אני אומר לו מה לעשות, או שאני חושב שהוא היה רעי, שהוא יהיה ככה וככה וכו', בסדר.
זה לא תמיד יכולה. אני אומרת, אני מנסה, אני חושבת.
כן, אז...
כל זה מקום שהייתי רוצה להיות בו, ואני במקום אחר.
עוד פעם, מה השאלה?
אני רוצה, נגיד, להיות במקום מסוים, לא פיזית רק.
כן.
במקום מסוים, אבל אני עדיין לא נמצאת שם.
נו.
זה נקרא קרוב.
זה שאלה טיפה יותר מעמיקה, כי בוא נתחיל מהמצב הפשוט. קרובה זה שנתתי קודם כל דוגמה גשמית, כי ודאי שהמרכז של הלימוד שלנו הוא דווקא רוחני, אבל בהתחלה נתתי דוגמה פשוטה. הזמינו אותי חברות לאירוע, מה העניינים? נוחתת באמצע. אז אני נמצאת, הזמינו אותי לאיזה אירוע ואני לא רוצה ללכת אבל בכל זאת הולכת, ואז אני מגיעה לשם ולא בא לי להיות שם, אבל תראה מה לעשות, צריך מצווה ולא יודעת מה, וזה. והחוויה שלי בסך הכל שלא בא לי להיות שם בכלל. אז זה מצב רחוקה, זה מובן. ברוחני זה עוד שאלה. נגיע לזה גם, כי באמת יש מקום פיזי ומקום רוחני, וגם זה, הם מתפקדים בצורה די דומה.
אבל יש מקומות שאתה נמצא קרוב, כי אתה עושה את ההשתדלות להיות קרוב, גם אם הדבר הזה לא נעים.
כן, זה לא חייב להיות שזה מצב
לא
נעים
במובן. זה לא חייב להיות משהו במובן. שאני רוצה אותו, אבל אתה כן שם.
כן.
כי בחוויה אתה שם.
דוגמה, תני דוגמה. עכשיו, אתה משתדל בלימוד שלנו לא לתת דוגמאות של יכול להיות מצב, אלא קודם כל, בצורה הכי ראשונית, לדבר על מצבים שאני מכירה. אני מכירה, יודעת, הנה, זה דוגמה שקרה לי משהו... קשה או לא נעים, או שאני לכאורה לא הייתי מזמינה אותו על עצמי, אבל בכל זאת הייתי קרובה, אז הנה המצב הזה.
להגיד
דוגמה,
אם
היא דיברה
מטופלים, או אנשים שאתה פוגש, לא כל בן אדם אתה רוצה להיות איתו, אבל כשאתה נמצא שם, אתה נמצא איתו. בחוויה אתה קרוב, כי אתה שם, כאילו. זה לא שברחת, וזה לא ש... אבל זה לא...
כן.
זה לא
כן.
החוויה, היא לא מלכתחילה...
זה
עכשיו קרוב. מה?
זה יכול להיות גם בתוך המשפחה.
מלכתחילה לא דרשת אותה, אבל בסדר, אתה שם, כאילו. כן. בחוויה שלי קרוב ורחוק זה שאתה נמצא.
איפה?
אתה מבין?
כן, כן, כן. אז עכשיו בזה, אולי ביחס למה שאת אומרת, יש בזה עומקים. יש בזה עומקים. יש מצב שבן אדם הוא בורח לגמרי, נכון? בפיזי. הוא מסתלק. יש מצב שאדם... הוא נמצא עם הגוף, אבל חלק בתוכו, נכון, הוא
נמצא בלא
לא נמצא, נכון? ויש מצב שאתה נמצא, אבל לא נעים לך, אבל אתה בוחר להיות פה, אתה בנוכחות. ויש מצב שממש אתה אוהב את הבן אדם. זאת אומרת, יש לנו, הכל זה ציר, כל הלימוד הזה הוא תמיד יחסי, והכל הוא בציר של עומקים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפחות תיאורטית להבין שיש מצב שאתה לא רק תהיה בנוכחות, אתה תהיה מלא אהבה לבן אדם הזה.
אם הוא מסתלף ממש קרוב, כי הוא פשוט...
אוקיי, אז לכן, אז בואו, כבר אתם מכניסים אותנו באמת שהלימוד הזה הוא מאוד אישי. רגע, 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 את מכניסה אותנו למצב שהלימוד הוא מאוד אישי והוא מאוד יחסי, ואנחנו נגיד דבר והיפוכו הרבה פעמים, כי כאילו אמרתי שלהיות בנוכחות זה קרוב, ואת אומרת בצדק שלפעמים ההתקרבות האמיתית של בן אדם במצב מסוים זה ללכת ממצב שהוא לא רוצה להיות פה. לא אמרנו שקרוב זה אומר שאתה תמיד תהיה בכל מקום ולא תלך. עד רבה, יש הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שזה שהם נשארים זה סימן מאוד גדול לריחוק מעצמם. אז עכשיו, אחד הצורות לשים לב לזה, זה שזה צריך לעבוד במקביל שאני קרובה לשני וקרובה לעצמי. וכשאני, כן, זה צריך לעבוד ביחד. והרבה פעמים השאלה הזאת נובעת מזה שאני בודקת את זה רק באחד מהממדים. אני כאילו קרובה לשני, הנה אני פה, אני איתו, אני מתחשבת בו, אבל בינתיים המחיר היה שאני מחקתי את עצמי, זה לא נקרא קרובה. קרובה זה צריך להיות שאני קרובה לעצמי ולזולת. עכשיו, זה בעצם השאלה שהסתתרה מאחורי זה. זה בחירה, אבל זה לא לגמרי. זאת אומרת, יש מצבים שאין לנו את כל הבחירה. יש לנו, אנחנו יצורים אנושיים בעלי מידות מסוימות. אז אתה יכול להגיד, אתה יכול לעבוד 80 שעות ביום עם נזקקים, ואתה יכול לבחור להיות מואר ולאהוב אותם בכל רגע. באופן תיאורטי מופשט מאוד זה נכון, אבל באמת לבני אדם זה לא נכון. אתה לא 30 שעות עם אנשים קשים קשי יום ולהיות קרוב. אתה לא יכול, אין לך בחירה כזאת. יש לי חבים לב שהתעייפת, אתה לא יכול יותר, ומעכשיו אם אתה תישאר פה אתה תתחיל לדחות אותם, או את עצמך או את שניהם ביחד, וזמן ללכת. כן? ואתה לא, ולפעמים אנשים שיש להם נטייה של התגברות יתר, אז הם נשארים ועושים עבודה פנימית לא לכעוס. אבל באמת זה לא המלאכה האמיתית. המלאכה היא שאתה עושה יותר מדי. זה הבעיה. הכעס הוא בכלל לא הבעיה. הכעס הוא רק סימן לזה של אי הקשבה עצמית לגבולות.
לפעמים
אין
ברירה. אתה יכול להתאמין לשבילה. לפעמים משפחה. כאילו, איך לעשות אותם?
מתגבר. למה את שואלת דווקא את השאלה הזאת?
היא אומרת.
כן, היא אומרת. זה לא, כי יש לך עבודה,
אוקיי, אז זה, תכף אני אענה לשאלה הזאת, בסדר? אז תכף אני אענה לשאלה הזאת. אז יש ברירה, אין ברירה, בסדר, אבל הבנו באופן כללי את המושג הכי בסיסי, התקרבות. אומר, זה תמיד טוב לחזור לשאלות הבסיסיות האלה, גם מי שלמד זמן, לשאול את זה, רגע, אני קרוב או רחוק עכשיו? אחרי כל התסבוכות, זה הציר המרכזי. זאת אומרת, פעם שמעתי מהרב ראם הכהן, הוא אומר, פוסק הלכה, הוא לומד את כל השיקולים, הוא מוציא פסק, אבל הוא אמר שזה נקודה עדינה מצד אחד, היא מסוכנת, מצד שני הוא אומר שפוסק הוראה לא יכול בלעדיה. בסוף תסתכל על מה שיצא ותגיד, תגיד, זה נראה לך כמו רצון השם, התוצאה הזאת, כאילו עבדת לפי כל הכללים. בסוף תשאל, האם זה נראה לך כמו רצון השם? יש סיפור של הרב קרליבך הזה שהוא אומר, ההלכה צריכה להיות מתוקה, שרגע, בסוף יצא איזה תוצאה עקומה. שהכל נכון, כאילו, אבל בסוף אני רחוקה. אז זה השאלת קוד הכללית. אחרי שעשיתי את כל הפרטים של המלאכה, אני צריכה להסתכל מהחוץ ולהגיד, טוב, יפה, נכון, כל ההסברים, את קרובה או רחוקה. ואם אני פשוטה בקשר לתשובה הזאת, אני יכולה להתקדם המון. מתי אנחנו לא מתקדמים? שאנחנו מתחילים לסבך שאלות פשוטות. אז הכלל של הלימוד שלנו זה, תהי שקופה עם עצמך. כל דבר הוא מותר. אין שום דבר שעובר עליי שהוא לא בסדר. כל מה שאני עוברת זה בסדר גמור. העיקר שאני אהיה שקופה איתו. זה מה שעובר עליי.
אמרת
שקרבה
שלמה אמיתית היא גם כוללת את האחר.
קרבה אל האחר. כן. אז מה השאלה?
אז זה יכול להסביר את
המימד
הזה.
כן, כן. כי זה גם, הכל זה עדין, בסדר? אז כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים להביא לו ניואנסים אחר כך. כי למשל, יכול להיות שיש מישהו שמרגיז אותי בטירוף. עכשיו, ברמה התיאורטית המופשטת, יש לי את ציר ההתקרבות, ואני מרגישה שאני מאוד לא קרובה לבן אדם הזה. בסדר? וגם כשאני הולכת הביתה, אני חושבת איזה מעצבן. אז עכשיו, אז מה, אז אני לא בסדר, או מה אני אמורה לעשות, או אני אמורה לעשות איזה מלאכה קסומה כזאת שמיד אני אוהב אותו? אז לא. תמיד הלימוד שלנו, אנחנו חוזרים, הוא יחסי. האם אני קרובה יותר מקודם? מה אני יכולה לעשות בשביל להתקרב באופן יחסי? ובאופן יחסי זה יכול להיות שבן אדם מסוים לוחץ לי על כפתור. זה לא בן אדם באמת, אבל לצורך העניין, הבן אדם לכאורה לוחץ לי על כפתור שמפעיל אותי כל כך חזק, שההתקרבות היחסית הכי נפלאה שאני יכולה לעשות זה ללכת. כי כשאני פה אני שונאת אותו ב-9 בסולם ריכטר, וכשאני הולכת הביתה אני רק חושבת עליו מחשבות רעות ב-7 בסולם ריכטר, וזה התקרבות יחסית נפלאה. אני אומר את זה ככה כי יש משהו בטח אצל דתיים, שאתה כל כך רוצה להיות קדוש ונפלא, שאתה לא מכיר בדברים פשוטים. אין לי כוח לראות את הפרצוף של הבן אדם הזה. אוקיי, בסדר. מה אתה עושה עכשיו? התקרבות יחסית. וזה נפלא התקרבות יחסית. לסנוא את הבן אדם פחות. זה טוב. כן? אז צריך מאוד לקבל את עצמנו עם זה שיש מצב שאני נמצאת ליד אנשים שאין לי בכלל לב פתוח אליהם.
מזהה את הנקודה הכואבת שהוא מפעיל אצלך ואז עוזב אותו.
זה קשור למה שחנה שאלה. כי, אוקיי, לכאורה אז תעשה עבודה פנימית. מה, אתה יודע הרי שזה לא הוא אלא זה הנקודה שלך, נכון? אבל השאלה אם אתה יכול עכשיו להשתחרר מהנקודה הזאת או לא. כרגע הנקודה הזאת פה, אז אתה צריך להתייחס לזה. מבין? יום אחד כשהנקודה הזאת לא תהיה, יופי. לא, זה בחירה שלי לעשות עבודה פנימית. לא נכון. אין לי בחירה אמיתית עכשיו שהנקודה הזאת שמפעילה אותי לא תהיה. אין לי. אני עכשיו בן אדם עם הנקודה הזאת שהיא מפעילה אותי עכשיו מאוד חזק. אני לא יכולה לבחור שהיא לא תהיה. אני יכולה לבחור לעשות עבודה מסוימת, וכשאני מרגישה שעשיתי את מירב העבודה שאני יכולה לעשות, ואני לא מוצא דרך להתקרבות, זה הגבול האמיתי שלי כבן אדם. אז עוד פעם, זה כזה קשור. הנקודה שעולה לנו מכמה שאלות בעצם זה שצריך מאוד לכבד את התהליכיות שבעבודה הזאת. כי כל מה שאנחנו מדברים, כל בן אדם צריך לשים את עצמו על התהליך ולהגיד איפה הוא באמת מתחיל, ואיך הוא שמח בתנועות יחסיות, ולא לדמיין איזה תנועה כזאת מופשטת בבת אחת. זה קשור למתגברי היתר. בסדר? זה אותו מנגנון של התגברות יתר. כאילו אני רוצה להיות מלאת אהבה, ועכשיו אני כועסת, אז אני אעשה עבודה פנימית, ואני אשאר פה, ואני אעשה עבודה פנימית, ואני אשאר פה. אז לא צריך להתגבר על הכל, צריך להיות בן אדם. קודם כל אתה מכיר בזה שאתה בן אדם, בסדר, אתה עושה את העבודה הפנימית שלך, אבל בוא ניתן דוגמה, זה הפשטות והתמימות. לא יודע מה, חבר שלך רוצה שתלך, תלווה אותו באיזה משימה, והמשימה הזאת היא מדכאת אותך לגמרי, אז אתה אומר, טוב, אני אעשה פנימי, אני אעשה עבודה פנימית, זה מלאכות. בסדר, עשיתי, כתבתי מלאכות, בוננתי, התפללתי, תיחומים, הפרדות, הכל, הלכתי איתו. אני רואה שזה לא כל כך מצליח, כי לא ממש, אני לא קרוב עכשיו, אני לא בא להיות פה ומעצבן אותי, ואני מתחיל לחשוב עליו, זה מעצבן, למה הוא לא כבר בוחר את הזה, נו, כבר שיגמור. אוקיי, אתה קרוב או רחוק? בצורה פשוטה, רחוק, נכון? אז אני עושה עוד קצת עבודה פנימית. בסדר. בסוף חזרת הביתה. אז עם כל העבודה הפנימית, מה קרה לך כל הזמן שם? היית רחוק. אז יש פה איזה בעיה. הבעיה היא שאתה לא מכיר ביכולות האמיתיות שלך עכשיו. כן.
השאלה שאמרת שבסוף צריך לשאול זה, האם השם ישמח בזה שאני אשמח בזה?
לא, לא, רגע, זה, שכחי את השאלה הזאת. תשכחי את השאלה הזאת. לעניין הלימוד שלנו כאן. כן? אבל לצורך העניין, השם, כי זה בדיוק לוקח אותנו למופשטות הרחוקות. אבל אם נענה בכל זאת, אני אגיע לזה, אבל בוא נגיד ככה, השם בטח לא שמח מזה שהלכתי איתו וכל הזמן הייתי כאוס בפנים. זאת אומרת, כשבן אדם חי בחיצוניות, אז הוא אומר, הנה, עשיתי את המצווה, הלכתי איתו, נכון? אבל הוא לא סופר מה קורה לו בלב. ואנחנו צריכים לדעת שהשם סופר מה קורה לנו בלב, והוא מעדיף שפיו וליבו שווים, תהיה במקום שאתה מסוגל להיות בלי פער, ולא תנסה להיות בצורה דמיונית במקום שאתה לא באמת מסוגל להיות, ואז הלב שלך יהיה מלא כעס והתרחקות. וזה שייך למידת הענבה. שאתה רוצה להיות, אני לא יודע איפה, השאלה אם אתה מכיר ביכולות האמיתיות שלך. אתה יכול, באמת באמת אתה יכול עכשיו ללכת איתו ולאהוב אותו עכשיו כחבר ולהרגיש שאתה פה בנוכחות ואתה לא כל הזמן מצטער מה הפסדת ומה אתה תקוע פה והאם אתה יכול. ואם יוצא שבסוף היום הלכת איתו, בילית את כל העסק, חזרת הביתה והיית רחוק, אז סימן שאתה לא יכול, אז תהיה ענב. בענבה אתה צריך להכיר בעבודה היחסית האמיתית האפשרית לך, להגיד לו למשל, תשמע, מאוד הייתי רוצה אבל אני שונא קניונים, לא מסוגל להיות שם דקה. זהו, זה נפלא מאוד. מה, השם לא אוהב אמת? השם לא אוהב שאתה מכיר במדרגה האמיתית השייכת לך? השם זה? זה בדיוק המורכבויות של הלימוד שהן טריקיות קצת. אז...
אבל בעדיין אתה צריך כאילו.
כן.
לא, אבל לכן אין טעם במופשת הרחות.
לא שאין טעם. צריך ללמוד איך להכניס אותו למערכת.
הפחד הוא להישאר שם,
אני אתקע.
להתקע במקום של הנוחות, של הזנים, ופי ולבי שווים, אבל אני לא אדרוש מחר להיות, גם אם זה דורש מאמץ.
נכון?
לא, צריך לעשות את המאמץ.
נכון, ויקי? בסדר. לא, זה שאלות מצוינות. צריך להתחיל להכיר את הטריקים של המערכת שלנו. זאת אומרת, אני הייתי מציע, קודם כל היא שקופה עם עצמה. היא אומרת, אני שומעת את הרעיון הזה ועולה פחד. אז יש שקיפות מאוד גדולה. רגע, אם אני באמת לא אלך ככה ואני איפה שפי ולבי שווים, אז יש פחד. מה הפחד? אני אדרוך במקום. אני לא אתקדם, אני אשאר כל הזמן איפה שנוח לי, אז מתי אני אזוז? קדימה. נכון? אז קודם כל אני שקופה עם זה. אחד הטריקים שאני מציע לבדוק זה האומנם. תעשי שבוע ניסיון, תראי, כאילו. זהו, אז זה נכון שבאמת הרוב זה בדיוק הפוך. אבל קודם כל אפשר לבדוק את הדבר הזה, כי הפחדים האלה, קודם כל לרשום אותם ולראות, ובדרך כלל בוא נבדוק, האומנם זה נכון. אבל בוא נרחיב את השאלה שלך באופן יותר גדול, ו... אבל אני קופץ הרבה מושגים ואני רציתי להיות מאוד פשוט ותמציתי. טוב. אז בוא נעשה סדר בינתיים. קרובה רחוקה, הבנו. נכון? יחסיות, הבנו? יחסיות שכל הלימוד שלי וכל התנועה שלי היא תמיד יחסית לעצמי. אני צריכה להבין בצורה נעימה ומלאת ענווה איפה אני באמת. להבין שזה בסדר גמור איפה אני באמת. ולהבין שההתקדמות שאני רוצה לעצמי, ושהשם רוצה ממני התקדמות יחסית לעצמי. לא ביחסית לאיזה מדד מופשט ומוחלט. ואהבת לרעך כמוך, ואתה אוהב אותו יותר מאשר את עצמך, ומכבדו יותר מגופו והכל, ובסדר. זה נכון מאוד. אבל השאלה, איפה אני באמת עכשיו, ואיך אני עושה תנועה יחסית לשם? יחסית. Okay? אז זה האמירה השנייה שלנו.
בעצם בא להחליף את
ההפתעה למעשה כמו? לא, זה להכניס את היחסיות. אז נגיד את זה ככה, בוא נוסיף עוד. יש מקום להגעה ויש מקום עכשווי. מקום להגעה זה אני רוצה אהבה נצחית לכולם. אוקיי. אני רוצה לראות את הטוב בכל אחד ואפילו בפושעי ישראל וכל זה אני רוצה. כן? יופי, זה מקום להגעה נפלא. צריך להבין שהוא מאוד 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 עליון. ואם אני לוקח מקום להגעה מאוד עליון ומנסה להכניס אותו למערכת שלי ככה, אני יוצר שבירת כלים. ואחד הצורות הבסיסיות של שבירת כלים זה שאדם הוא נהיה עצוב, מלא ביקורת עצמית ומתוסכל. כי הוא מנסה להלביש על עצמו מדרגה עצומה, כאילו אני אמור לחיות את זה עכשיו. כן? ואז כל הזמן הוא מיוסר, למה הוא לא שם, וזה וזה וזה. אבל אם הוא מצליח ללמוד לחיות עם זה בתור אור מקיף, מקום להגעה, שהוא נותן לי ניחוח כזה של איזה יופי שיש לאן לשאוף לאהבה נצחית, אבל אני לא באמת מצפה ממני עכשיו להיות באהבה נצחית לכל בן אדם. והרבה מהאנשים גששים עם אידיאלים כאלה גבוהים, ובאיזה מקום פנימי מצפים מעצמם שזה יקרה עכשיו, ואם לא, אז משהו לא בסדר, ואני לא מספיק דתייה, או לא מספיק רוחנית, או לא מספיק קדושה. ובאמת, מההתחלה אף אחד לא אמר את זה בציפייה שאת שם עכשיו. ציפו זה יהיה איזה מקום של השראה שמניע אותך לתנועות יחסיות. אז הלימוד, גם הלימוד הזה נותן לנו מקומות להגעה, למשל קרובה, לב פתוח. אבל אנחנו נדבר על לב פתוח, ומחר בבוקר אנחנו נראה שהלב שלנו סגור הרבה ביום. אז, וזה בסדר גמור. אני לא מעניין אותי, אני מעניין אותי קודם כל להכיר במצב שאני נמצאת, ולזוז מילימטר קדימה. ולהודות מאוד על זה שזזתי מילימטר קדימה. זהו, זה באמת העבודה המצופה ממני. עכשיו, היא מצופה ממני על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו בטעות מצפים מעצמנו למשהו אחר ומייצרים לעצמנו הרבה סבל. ואנחנו חושבים כאילו שהקדוש ברוך הוא מצפה את זה מאיתנו.
זה קשור
לאגו. זה אגו טריפ, אני חושב שאני הקדוש ברוך הוא. אני לא מסכים להיות בן אדם. כאילו, איך לי קרה שאני לא אוהב את כל אחד בכל רגע נתון, באהבה אינסופית? איך זה קרה לי? עצוב כזה מואר. בסדר, כאילו, אתה בן אדם. פלט להם, אין לך כוח יותר. בסדר, אמא עייפה. למה אני לא ממשיכה לתת אהבה אינסופית לילדים? אני עייפה, אני 12 שעות על הרגליים, הכנתי לכולם, הוא צעק, הוא משך, הוא זה. אוף, אבל למה אני כזאת ביקורתית? תלכי, תגידי, אמא עייפה, אני הולכת לישון, מה קרה? כאילו, מי, איפה, מה? כן, אז בסדר, זה המקום הזה של אנחנו מלבישים על עצמנו מקומות להגעה לתוך המערכת בצורה אלימה. המקום להגעה הוא נותן ריח.
פה, אתה הזכרת את הילדים, כי כבר קטע, זה רגיון, כבר יש לי כבר ילדים גדולים, זה לא הפיזי. עד לאן אתה יכול כאילו להגיד, אני אימא, אני חייבת לאהוב, אני חייבת לקבל, והילד לפעמים עושה דברים שממש לא מתאימים, כאילו אתה לא יכול לקבל אותם, ואתה עובד על עצמך, כן, זהו, זה הבת שלי, זה הבן שלי, וזהו, אני חייבת לאהוב אותם עם זה, ו... אתה עומד עם עצמך כאילו עם קונפליקט,
קונפליקט
כזה, כאילו, מה אני עושה איתו?
נכון, אז זה
הלימוד. אתה מבליג, ואז הוא עולה, ואז הוא מבליג.
אז אני שואל, בסוף כל הסיפור הזה, קרובה או רחוקה? הכל נכון, אני חייבת לאהוב אותו, ולא חייבת. המצב עכשיו, שאת מתארת, המצב נפש הזה, זה מצב של קרבה או ריחוק?
אני לא יודעת, אני קרובה כאילו, כי חלק ממני. זאת אומרת,
תיאורטית.
לא רק תיאורטית. היא שלי, היא אני. נכון. אני אוהבת אותה כי היא הבת שלי.
כן.
אבל את הדברים שהיא עושה, אני לא, כאילו, מהמעשים שלה אני כאילו רחוקה, בוא נגיד. אבל מצד שני, אני כל הזמן מנסה לקבל ולהכיל.
אני אקח דוגמה. בסדר, אני אקח דוגמה. תגידי לי אם זה ישיר מדי, אבל... נכון, צריך רבי מאיר, צריך איתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים, צריך לסנוע את החטאים שלהם ולא את החוטאים, יפה. אבל אתה, עכשיו, אתה מלא אהבה כלפי הבן אדם, אתה פשוט רק לא אוהב את המעשה שלו, או באמת בינינו, באותו רגע, הוא עולה לך על העצבים. כי החוויה כשאתה באמת לא אוהב את המעשה, אבל אוהב את החוויה היא שאני, הלב שלי פתוח אליו. פתוח ממש, יש לי חשק לראות אותו, אני מסתכל עליו, אני אומר, וואו, איזה מתוק, איזה נפלא, הלב שלי מתמלא אהבה כלפיו, ואני רואה שבחיצוניות יש לו איזה חטא, אבל זה לא קשור אליו בכלל, וזה... כן, אבל החוויה שאת מתארת היא לא זה. היא לא זה, היא חוויה שמשהו, זה עולה לי על העצבים, אני הייתי רוצה, אני, ודאי שאני מרגישה מאוד אהבה, והייתי רוצה שזה לא יעצבן אותי, אבל זה מאוד מעצבן אותי, וכן, אני אומר, זה קודם כל שקיפות עם עצמנו. וזה בסדר, זה ממש בסדר, אף אחד לא רוצה שנהיה משהו אחר, זה בסדר שזה מה שאני עוברת, זה מה שאני עוברת. עכשיו, יש לי תיאוריה של רבי מאיר, שאיתמו חטאים מן הארץ, אבל לא אחותים, וזה יופי, זה מקום להגעה עליון מאוד, שאפשר להגיע אליו לאט לאט בצורה יחסית, אבל אני לא שם עכשיו. אני לא שם עכשיו, עכשיו אני לא בחוויית איתמו חטאים, אני בחוויית איתמו חוטאים, ושיפסיק להצבן אותי, ומה עובר עליך, ומה הסרט שלך. בסדר, אז תהיה שם רגע ותעשה תנועה יחסית. אל תדמיין לעצמך מקומות, ודווקא על ידי זה שלא תדמיין, אתה תראה שאתה גם לאט לאט יכול להגיע לשם.
זה פשוט מדהים.
מה?
זה פשוט מדהים שאדם בעצם יכול לחיות כל החיים שלו בעולם של דמיון. שהוא מדמיין, הוא בעצם לא מסכים ולו ברגע אחד להיות מחובר על עצמו, לקבל את עצמו, ולעשות איזושהי תנועה אחת אמיתית, בתוך נפשו.
כן, קצת, אבל אמיתי. ואתה חי באיזה סרט דמיוני, ואתה רב, כל הזמן יש ריב פנימי בין הסרט הדמיוני שהיית רוצה לחיות בו לבין מה שבאמת עובר עליך. ולכן, הכרתיות, דיברנו בהתחלה, הכרה זה שאני יודעת מה עובר עליי, וזה בסדר גמור.
זה מקבל את
הדבר.
נגיד, מה, איזה
מילימטר
אפשר לעשות בשיטואציה כזאת
שבעיניים אתה לא יכול לסבור אותו? אז רגע, לאט לאט, זה נלמד כלים. אבל קודם כל, תראי, אפילו עצם השאלה הזאת היא כבר התקרבות גדולה. כי לפני זה רציתי להיות שם, זה מאוד רחוק, ועכשיו אני רוצה להיות פה. אופה, אני כבר הרבה יותר קרובה. אני ודאי רוצה באופן כללי להיות שם. אבל עכשיו, הרצון הממשי של הרגע הקרוב, אני שואלת את עצמי, מה המילימטר שאני יכולה לעשות קדימה? כבר התקרבתי. ומי שבאמת תשאל את זה בסיטואציה מסוימת, היא תשאל את עצמה, מה המילימטר שאני יכולה לעשות? היא כבר תרגיש הרבה יותר טוב מיד. לפני שכלום השתנה, כי כבר היא לא באיזה תחושה שהיא אמורה לקחת את עצמה לאיזה מקום הרחק הרחק מכאן. אלא היא אומרת, אני זז המילימטר, והיא כבר תשמח הרבה יותר.
כן? בסיטואציה כאלה, אני לא בתחושה, זה
הבעיה.
אין תחושה, יש עצבים.
נכון, אז כל...
לא, חמישית. אז לא שם ולא שם.
נכון, אני בעצבים, אני פה.
אתה לא חושב.
מי רוצה לחשוב? קודם כל אני בעצבים. עכשיו אני רוצה לדעת איך אני מפחיתה את העצבים במילימטר. הנה, יש תחושה, אמרת עצבים, זה לא תחושה. אז העצבים זה תחושה. ועכשיו אני שואל את עצמי, איך אני מפחיתה את העצבים במילימטר? ואם מצאתי, אז התקרבתי. והשם שמח ומאוד בתנועה הקטנה שעשיתי, שיהיה לי 99% עצבים. עכשיו, למה אנחנו לא מקבלים את זה? כי אנחנו קצת גבתנים. כאילו, מה, השם רוצה 99% עצבים? כן, זה מה שהוא רוצה. אבל את רוצה להיות צדיקת עליון, ושלא יעצבנו אותך אף פעם, ושבסדר. אבל אנחנו פה, כאן הבני אדם, כן, אנחנו זזים. תנועות, תנועות, אף אחד לא מצפה ולא דורש מאיתנו להיות שם. אז כן, נגיד, אתן לכם דוגמה, אתמול ערכתי חופה, ואני עומד לפני החופה, ואני רואה שאני מלא לחץ. יש חלק במה, מורה לימימה וזה, מה, מלאכות, מה אתה כזה בלחץ? כולה חופה, תרגע, כאילו זה. ובעיקר העבודה שעשיתי, לפחות שמחתי בזה שהייתי נאמן לדבר הזה, שעיקר המיקוד שלי היה עכשיו פשוט להסכים שזה מה שעבר עליי. זה... כאילו, ואם כאילו, לא תאהב את זה, תנסה, אז לא תהיה לחוץ, כאילו, זה מה שאומר לך עכשיו. אחרי זה היה נפלא, אבל עצם ה... נו, אז מה? אז, טוב, זה התחלה טובה.
אה? חזרת לתחושות?
מה זאת אומרת חזרת?
כאילו, אחר כך, אחרי שהכל נגמר, זה משהו שאתה תעשה...
קור אותו? לא, אתה לא תיגע בזה, במה שהיה. מה, למה זה נחיץ? תבדוק מה שעבר עליך שם. את רוצה לרשום את השאלה הזאת לשיעור הבא? אני עוד רוצה לשמוע קצת מלאכות, אז את שואלת מה עושים עם זה. זה תלוי, זה תלוי באיזה שלב בלימוד, באיזה תקופה בלימוד, דברים שאני אשב, אכתוב עליהם מלאכה מפורטת, ואני... לכן אני עונה, כי לגבי הסיטואציה זה לא תשובה כללית. כי מה שהייתי עושה, זה משהו אחד, מה שאני עושה היום זה משהו אחר, לפעמים אני כן אבחר לעשות את זה מלאכה מפורטת. ויש דברים שכבר כתבתי עליהם מלאכות מפורטות, אני בסך הכל מכיר אותם, ואין לי את עבודת המחקר כל כך לעשות. יש יותר את העבודה של הקבלה עצמית, ושל עוד פעם ועוד פעם קבלה עצמית, ואפילו עצם זה שקיבלתי זה בסדר, והשחרור מהמרכיב בא לאט לאט, הוא יבוא לבד. אין כאילו איזה... אבל זה שלבים בלימוד, שבשלבים מסוימים בלימוד נהיה הרבה פחות דגש על עיסוק בעומס. העיסוק בעומס הוא עד שאתה מכיר אותו טוב ואת כל השטיקים שלו, אחר כך פחות. אחר כך בייחוד הזה, זה עומס, שם את זה בצד ובינתיים מתקרב. אבל הוא פה. ימימה אומרת לקבל התקרבות למרות החסימה. לקבל את עצמך עם האומס. יש. אילו אף אחד לא מצפה או מדמיין שמתישהו לא יהיה לו אומס במערכת. את השאלה אם הוא יכול לקבל את קיומו של האומס הזה עכשיו, ולעשות את ההתקרבות הכי אמיתית לאור זה שהאומס הזה כרגע מתקיים במערכת.
מציאותי, מקום להגעה שהוא... הרי כל אחד יש לי את הכמה נקודות המאוד שורשיות שלו. אז לדמיין שיום אחד אתה... זה יניח לך. זה אמיתי, זה יכול לקרות.
אני אענה לא בדיוק על השאלה ששאלת, לא בדיוק על השאלה ששאלת, אבל כל היסוד של הלימוד שלנו הוא, בבת אחת אנחנו אומרים קבלי את עצמך כמו שאת ואל תדמייני דמיונות, אבל בבת אחת אמון עמוק שאין שום דבר שלא יכול להשתנות. אין שום מרכיב יותר מדי שורשי שהוא לא יכול, אני לא יכול לעשות בו תנועה משמעותית. שהוא יהיה הרבה פחות נוכח בחיים שלי וזה, והרבה פחות ינהל אותי, כן. זה אמונה, בצורה הכי פשוטה, אמונה, האמון שאין שום מרכיב עומס שהוא כאילו חזק יותר מהקדוש ברוך הוא. בסדר? שהוא חזק יותר מהכוח של המהות שלי, שיכולה להיפרד ממנו. זה גבולות האמונה. כאילו כל פעם אני מגלה איזה משהו חדש, ואני מפתחת את האמונה שגם את זה אפשר לשחרר. מלך גדול על כל אלוהים. הוא יכול על כולם. כל מרכיבי העומס אפשר עליהם. כן. האלוהים אחרים, כן. אלוהים אחרים, ההתחזקויות המדומות. טוב, בסדר, זה ספתח טוב.